Human Founder עם גלי בלוך לירן.
היי, כאן גלי בלוך לירן וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שכמטאפורה מדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשאתה חווה את ספטמבר 11 והתפוצצות הבועה סביב האירוע הזה? ואיך מרגישים היי מטורף כשלפני מספר שנים, הקרן שהקמתם, גלילות קפיטל, מקבלת הכרה כקרן עם הביצועים הטובים בעולם? וואו, איזה הישג. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו, בכל רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן קובי סמבורסקי, אלן קובי, ואיזה כיף שסוף סוף הצלחנו, מעבר לריצות בים שאנחנו נפגשים, גם להביא אותך פה לתוך הסטודיו.
היי גלי, איזה כיף באמת שהזמנת אותי. בדיוק דיברנו על זה שראינו אחד השני חולפים אחד הפני השני בים, אז כיף להיפגש גם פה.
לגמרי. קובי, אתה יזם סדרתי ומשקיע עם ניסיון של מעל ל-25 שנים ומעל 20 אקזיטים, מייסד ושותף מנהל בגלילות קפיטל, קרן פורצת דרך המתמקדת בהשקעות סייבר ותוכנה ארגונית, גר בהרצליה, אבא גאה לשלוש בנות, עדי, נועה וקרן, ואתה רץ הרבה, שם אנחנו נפגשים, עושה כוח, יוגה, והתחלת לאחרונה לתופף. זה עושה הרבה רעש לשכנים, או שזה נחמד?
אז לצערי, אני מניח שזה עושה רעש לשכנים, ובדעת, יש גיל מסוים שאתה כבר פשוט זורם עם זה.
זורם ועושה ככה, כמיטב יכולתך. אז שנייה לפני שאנחנו צוללים לתוכן של הפרק, סמנו לכם לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציה בה אתם מאזינים, ספוטיפיי, גוגל ואפל פודקאסט ואחרות. שימרו את האצבע על הדופק והיו מעודכנים עם כל הפרקים שיוצאים ישירות לפיד שלכם, וגם זה יהיה לי כיף. יאללה, אז בואו נתחיל. אז קובי, וואו, נתונים כאלה מדהימים של גם אתה מלא מלא שנים בתחום, וגם הרבה אקזיטים שעשיתם בגלילות, ותכף נדבר ככה על כל הדברים, ובכלל מסע מאוד מאוד מיוחד, שמלהיות יזם הרבה שנים, ואחר כך בעצם להפוך לצד השני, לעבור לצד השני של להיות משקיע, ובדיוק עכשיו שככה שאלתי אותך כמה שנים, אמרתי, בונה, אני הופך עכשיו את שעון החול, זה ככה, זה כבר, אני עכשיו מתחיל להיות יותר שנים משקיע, ממה שהייתי יזם. אז תכף נשמע ככה מהחוויות שלך בדרך. קח אותנו ככה קצת אחורה, מקודד בתור ילד, מה מהזרעים שהיו שם, אתה יכול ככה לראות את ההשפעה שלהם היום.
כן, אז אני איכשהו התחלתי לקודד בגיל צעיר, אני תמיד אוהב להגיד בחצי חיוך, לפני שזה היה עוד מאוד קולי ומקובל. הייתי ילד קטן בחוגים של נוער שוחר מדע, שהסתובב באוניברסיטת תל אביב ותכנת, שזה עוד היה באמת מאוד מאוד לא קומון, ואז למי שזוכר, למי שהוא גיק כזה, בבר מצווה, במקום לקנות לי אתרי או משהו, קנו לי סינקלר, זדיק 81, זה היה אז מחשב כזה חדש, עם קילו אחד שלם של זיכרון, והתחלתי לתכנת עליו. ומשם התגלגלתי באמת גם לעתודה לטכניון, ל-8200 וכולי, גם כן, לפני שכולם ידעו מה זה אומר בכלל ל-8200, אז... ואני חושב שהחיידק היזמי, דווקא משהו שאפשר אולי לשייך לאבא שלי, זכרון לברכה, שהיה ניצול שואה והגיע לארץ בלי כלום, והקים חברה קטנה, לא יודעים לגלל איזו חברה, הקים, היה קבלן בניין, קבלן צבע, היה עשה עבודות צביעה, ו... אבל היה איש מאוד מאוד שקט ומאוד מאוד חרוץ, והצליח להרים עסק יפה ומשפחה, אני חושב, לתפארת מבאמת מכלום. אז אני חושב שהוא תמיד היה בעיניי איזשהו דמות לאיך אפשר אם אתה סומך על עצמך ויש לך ביטחון עצמי וגם כוח עבודה, יכולת לעבוד קשה, אפשר להגיע למקומות, ואני חושב שהחיבור של שני הדברים האלה ביחד בנת היה בעצם התשתית של הדבר הזה.
כמה עוצמות פנימיות כאלה אתה מתאר שהן מאוד חשובות, והן ניתעו כבר אז, באמת של האמונה בעצמך, והמסוגלות העצמית, והעבודה הקשה, שאחר כך מה שלא תבחר לעשות, בעצם משרתות אותך להמשך הדרך הזו. אז אתה ככה מסיים את 8200, היית בעתודה, מה קורה אז?
אז האמת היא שהיה לי חלום כזה, עוד פעם, כנראה בגלל הרקע להקים חברה ממש מאז, בגלל זו הסיבה ש... הלכתי ללמוד מנהל עסקים במהלך השירות. זה קצת הזיה לחשוב על זה, אבל למעשה אז לא לימדו בכלל יזמות, לא ידעתי, זאת אומרת, למדנו הרבה כלים, אבל לא איך מקימים חברה. אני זוכר את עצמי מסתובב עוד בתור בחור יותר צעיר, מסתובב ושואל אנשים שהיו להם עסקים, זה בדרך כלל היה עסקים קטנים, לא יצא לי לפגוש את מנהלים גדולים. שאל, לא יודע, אני זוכר, איזשהו שלב נתקלתי במישהו, שאל לו איזה חנות למוצרי חשמל. איך התחלת? מה עשית? כי כבר אתה מודל, בוא נגיד, של אבא שלי, של עבודת קבלנות, מישהו לוקח לך, זה מישהו נותן לך עבודה, משם לך כסף, הבנתי, אבל איך עושים את זה? ואז כשהגעתי לקראת שחרור, היה לי תוכנית עסקית, וידעתי מה אני רוצה למכור וזה.
מה זה היה בדבר הראשון?
זה היה למוצר תוכנה, תשתית תוכנה למפתחי תוכנה.
שאתה פיתחת?
שאני כבר פיתחתי, והיה לי איזה ויז'ן, והסתובבתי והתחלתי למכור את זה.
ובעצם שנייה לפני, זאת אומרת, גם פיתחת את הדבר הזה, אבל גם התחלת לעשות מרקט ריסרצ' באיך בעצם עושים מודלים עסקיים לדבר כזה, וללמוד, ולתחקר, ולראיין אנשים.
ועשיתי כל מה שאני אומר עד היום, הייתי בחור צעיר, אבל הקטע המדהים. שלא הסתדר לי התזרים הפיננסי שם, לא הבנתי שמישהו יכול להשקיע בי, מה, למה שמישהו ישקיע בי?
זאת לא הייתה אופציה.
כן, אין לי כלום, ואז קרנות עוד לא היו משהו ש... לפחות אני לא הכרתי את הדבר הזה, ולא התחבר לי ברמה הזאת, אמרתי עצמי, טוב, בוא נגיד ששנה אני לא מושך כסף, בוא נגיד ששנתיים, אבל זה לא התקמפל לי בסוף, ואז...
לא התקמפל לי.
לא התקמפל לי, כן. ואז בסוף אמרתי, טוב, אני חייב, אין ברירה, אני אשים את החלום הזה בצד, אני אלך לעבוד בסטארט-אפ, ואז אני אולי אבין איך עושים את זה. אז הלכתי לעבוד, הייתי אחד עובדים
הראשונים. החוליה החסרה הזאת.
החוליה החסרה
הזאת. שבעצם נקראת להביא מימון מבחוץ.
לגמרי. זה נשמע מטופש.
לא, זה בכלל מטופש. זה יפה וזה אפילו קצת תמים כזה, כי כאילו, החוליה החסרה שהייתה לך, זה בעצם מה שאתה עושה היום.
לגמרי. וזה גם היום נראה לי, כל ילד בן 15 יודע שאפשר להביא כסף מאחים, אבל זה היה נראה לי למה שמישהו ישים עליי עכשיו $1,000,000? כאילו מה, אין לי כלום.
אני חושבת שזה צד אחד של הסיפור, למה שמישהו ישים עליי כסף, אבל צד השני, שדווקא אותו אני מעריכה מאוד, זה איזשהו רצון שלך, to make it yourself, ולהצליח ולהצדיק את הדבר הזה, כאילו שיש לך ערך והערכה לדבר הזה, ואתה לא בקלות בא ומבקש ממישהו כסף.
יכול להיות, יכול להיות. אבל הבנתי שיש משהו כנראה שאני מפספס פה, ואז הלכתי, ואגב, זה דבר שעד היום אני ממליץ להרבה חבר'ה שיוצאים מהמערכים הטכנולוגיים בצבא, שבאמת הם מעולים במובן הזה שהם מלמדים אותך לידרשיפ, מלמדים אותך איך לידרשיפ טכנולוגי, בוא נקרא לזה, אבל את הצד הזה לפחות אז לא היה בכלל, והלכתי לעבוד בחברה שנקרא אינפוגר, הייתי אולי עובד הראשון אחרי היזמים, עשינו מוצר שקראנו לו אייפון, עוד סיפור אלום בחיי, פיתחנו
ליטרלי.
טלפון, כן,
שקראנו לאייפון. כמו שילדים אומרים ליטרלי, כן?
כן, ליטרלי. וואו. אגב, מסתובב עדיין ברשת סרטון שלי, מציג את האייפון בזומבית.
זומבית, אני זוכרת את זומבית. אתה חייב לשלוח לי את הסרטון.
אז אחר כך אני אחפש את הסרטון ויראה לך.
רגע, ולא עשיתם טריידמרק על השם?
אז זו שאלה מצוינת. קודם כל, את עושה אייפון ומראה ככה, זה לא היה ככה, זה היה טלפון שולחני, עם מסך גדול, טכנולוגיה שהקדימה את זמנה באיזה עשור. לימים, החברה נמכרה לסיסקו, אני כבר לא הייתי שם, כי כבר הקמתי את החברה הראשונה שלי, ואחר כך באה התפוצצות של הבועה, שאני מניח שאני מדבר עליה, וסיסקו החליטו לסגור את הביזנס ליין הזה, ואז עוד בערך עשור פאסט פורוד, סטיב ג'וב, זכר צדיק לברכה,
גם הוא עשה ככה.
בא בעצם להשיק את האייפון, והוא בעצם קנה מסיסקו את הטרדמרק.
וואלה, אז אפשר להגיד שחלק, איזה פיס מהטריידמרק בעצם הזה, לא, התחיל לגמרי, אז לגמרי. אצלכם?
אגב, אחד הדברים וואו, שאז הדימו אותי, שדעת, השקענו והיזמים שם, בחור יקר בשם חיים בנדלק, שהיה היזם של האירוע הזה, השקענו כל כך הרבה עבודה בלבנות את הטכנולוגיה, באמת זה היה מוצר מאוד מאוד מורכב, ובסוף הדבר שהביא value, זה היה איזשהו טריידמרק שהוא כמעט זה, אבל...
שזה גם מדהים, אפרופו בסיפורים של עורכי דין, לטריידמרקס וכאלה, כמה משמעות יש לדבר הזה, ואיך גם בחלוף כמה עשורים זה רלוונטי.
כן, אז זה כאילו, כן, סיפור כמעט משעשע, אבל אנקדוטה יפה, אבל כן, אז היה לי איזשהו חלק בדבר הזה שנקרא אייפון. אבל anyways, ביליתי שם שנתיים מאוד מאוד מלמדות, כולל שנה בארצות הברית, או סדר גודל של שנה בארצות הברית, יותר בצד העסקי. ואז באמת הרגשתי שאני פחות או יותר מבין את העולם הזה, ואז כבר הייתי חייב, כאילו הייתי אז לקראת גיל 30, והיה לי איזו מחשבה שאני חייב להקים את החברה הראשונה שלי לפני גיל 30, אז זה היה, לא יודע, 29 ומשהו.
עמדת ביעד.
עמדתי ביעד, כן.
ואז חשוב לעמוד ביעדים. חשוב לעמוד ביעדים, עם גמישות מסוימת.
עם גמישות.
אז מה, למה שקורה בחיים. כן. אז חברה ראשונה, תספר ככה.
אז חברה ראשונה קראו לה iWeb, בעולמות בכלל של פרסום ברשת, לא סייבר למי שטעה, הייתי אז רחוק מהעולמות האלה. עם שותף מדהים שעד היום יש לי קשר איתו, אלון ג'רמונסקי. הקמנו את החברה באמצע, בוא נגיד, 98, לתוך ההייפ הזה שהתחיל לצמוח אז של 99, של מה שהיום קוראים הבועה. אנחנו מדהים, עברתי לארצות הברית וכולי. הבת הגדולה שלי נולדה בארץ, עברנו אותה לשם, הבת השנייה נולדה שם, נועה, ואז הגיע המשבר של התפוצצות הבועה. שדעת, זה, בוא נגיד, זה מסוג הדברים שאם לא היה עצוב, זה היה מצחיק, אבל אני במשך שנים, כשיש קשיים לחברות וכולי, אני אומר להם, אני הייתי יזם בספטמבר 11, ואז זה היה משבר אמיתי, כאילו, אל בלבל את המוח, זה לא זה. אני חייב להגיד, באווירה של היום, זה כבר, אני כבר לא בטוח שאז היה יותר גרוע. לא רוצה לבאס, ואני בסוף בן אדם מאוד אופטימי, אבל אני חושב שהאוסף משברים שאנחנו חווים בשנה האחרונה, כולל המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו ומקליטים את הפרק תוך כדי, זה כבר כן שם. בסוף תקופות כאלה של משבר, לפחות בחוויה האישית שלי, הכל מתערבב. זאת אומרת, זה גם משבר פיננסי, זה גם קשיים ברמת החברה, אבל זה גם קשיים ברמה של הנפש שלך, עם מה שאתה רואה מסביב וכולי.
ומשברים אישיים, ומשברים משפחתיים, ושל המדינה, ושל משקיעים מחול, הכל ביחד בעצם.
אני חושב שבסוף, לפחות אחד הלקחים שלי, שכשאתה יזם, הדברים האלה מתחברים לך. זה לא שאתה אומר, אין קשר, יש קשר. כשהלב שלך כבד, כי אתה רואה בטלוויזיה דברים, אז זה גם משפיע על התפקוד שלך במקומות אחרים, ובסוף הדברים האלה מתחברים. אבל לחזור לזה, אז באמת התקופה הזאת...
רגע, אבל לפני שאתה ממשיך, אני רוצה רגע להעיר מחשבה אחרת, באלף ובעין, זה לא בסוף הדברים מתחברים כשאתה יזם. אני, תפיסת העולם שלי אומרת אחרת, מראש הדברים מתחברים. כי כיזם, אתה גם יזם שמוביל את החברה וכו' וכו', אבל אתה קודם כל בן אדם. ויש לך את ה-DNA שאתה מביא לחברה ואת הערכים, ויש לך את המערכות יחסים מהבית, ואתה כן הורה או לא הורה. וכל הדברים האלה נכנסים איתך פנימה.
לגמרי.
ורק כשאנחנו מכירים בזה, ובכל המעגלים הנוספים שלנו, קל לנו לבנות, הרי מה זה בסוף הסטארט-אפ? זה משהו בצלמנו, זה הייחוד והיופי שבלהיות פאונדר. אתה עושה משהו לגמרי, שהוא מאוד מאוד תואם.
לגמרי, וגם בסוף חלק מהתפקיד שלך כיזם, כמנכ״ל, זה להיות איזשהו לידר לעובדים, וגם העובדים שלך נמצאים בתוך איזה אוסף של מצוקות ופחדים וכולי, אז כשכל הדברים האלה מתחברים ביחד, לצערי כמעט מייצר איזה perfect storm במובן השלילי של המילה של קושי. ובאמת אני זוכר את החוויה הזאת של ספטמבר 11, עוד פעם, וזה כל התקופה של התפוצצות הבועה, גם ההשלכות האישיות, גם ההשלכות כמובן על העסק בתור אחד נקודה קשה, אבל וזה אולי המסר החיובי שלי לאירוע הזה, גם נקודה שהיא חיובית במובן הזה ש... אם הצלחת לעמוד את זה, אז זה מאוד מאוד מחזק אותך לשנים קדימה. בסוף הצלחנו להחזיק את החברה, למכור אותה, לצאת מזה בסדר, לא שהגשמנו את כל החומר.
כמה זמן זה כזה? זאת אומרת, תנסה רגע לתאר את הרגע שבו ממש זה היכה בך, והבנתם שאתם בתוך משבר כזה, וכמה זמן אחר כך, במונחים של חודשים, אני מניחה שנים, יכולת לראות את אנחנו בסדר, כאילו יצאנו מהדבר הזה, כמו שצריך, כי תמיד צריך רפרנס של פרספקטיבה קצת לדבר הזה.
כן, אז זה לוקח זמן. האמת היא שאני חייב להגיד שזה כן לקח לי שנים. זאת אומרת, רק רגע להבין את הקונטקסט, הצלחתי איכשהו להחזיק את החברה בשיניים ולמכור אותה בסוף, אבל כמובן שמכרתי אותה במחיר, שאם היית שואלת אותי חצי שנה קודם, הייתי אומר לך מה פתאום. ובמשך תקופה לא קצרה, סחבתי איתי איזו תחושה שזה בעצם סוג של כישלון, אבל דווקא בפרספקטיבה של לראות את זה בעיניים של אנשים אחרים, או של משקיעים שאומרים, וואו, כאילו זה, אז אתה פתאום אומר, רגע, אולי זה כן היה סבבה, ועד היום אני מאוד מאוד גאה, דיברת על אקזיטים, כבר חוויתי 20, או דעתי זה כבר, היה לנו רק 18 במסגרת גלילות, ועוד 3 ברמה אישית, אז 21 אקזיטים, שזה הרבה, אבל האקזיט האחד, המצ'וקמה כזה, שהוא באמת במספרים היה מספר יחסית נמוך, הוא עדיין, אולי בטח הכי מרגש, אבל גם הכי שאני גאה בו, במובן הזה שבאמת אתה בתוך סיטואציה מאוד מאוד מאתגרת, ועדיין מצליח to pull it off. אגב, זה גם סוג של מסר שלי ליזמים, במיוחד בתקופה הזאת, זו תקופה מאוד קשה, אבל זו תקופה שאם אתה חוצה אותה, אז עשית איזה משהו שהוא, אחר כך שנים זה ילווה אותך בסוף, אני כבר פה עד על תקן של זה, של אמרת 25 שנה בזה, זה קצת מלחיץ, אבל באמת שמסתכל...
יש הרבה ניסיון.
כן, שמסתכל על ההיסטוריה שלך בפרספקטיב של 25 שנה, יש נקודות מסוימות שאתה זוכר, ודווקא הנקודה הזאת אני זוכר אותה היטב, ואני בטוח ליזמים ששומעים אותנו, למנהלים ששומעים אותנו, שהם יהיה עוד 25 שנה, את הנקודה הזאת של אוקטובר 7 וכל התקופה הזאת, אני בטוח שאתם ששומעים אותנו תזכרו, ואני חושב שאם תנהלו את הדברים נכון, תזכרו אותה בסוף כן לטובה עד כמה שאפשר, בתוך מקום של חוזק ועוצמה. אז...
ושל צמיחה מתוך הסיטואציה הזאת, ואתה יודע, אני ככה הקשבתי לך עכשיו כשאתה מתאר את הרגע הזה ודילגת עליו, כי אמרת כן, הבועה התפוצצה, זה יצאנו ושנייה חזרתי אותך רגע אחורה, ולראות אותך אפילו בבעת פנים וככה בשפת גוף, איך אתה כזה רגע מתרפק, שנייה לאז, ואתה אומר, זה כן, זה אקזיטון הכי קטן, אבל על אף שאנחנו בעולם של מספרים, ושנמדדים כל הזמן ב-ROI ובלראות את היחסים והמטריקות ולאן הדברים הולכים, לפעמים בדיוק הנקודות האלה שאי אפשר בהכרח להצדיק אותן במספר, אבל בחוויה הפנימית של מה שהם יצרו אצלנו, ובמה שהם בנו, בנו, כדי שאחר כך נוכל להגיע גם למטריקות האלה, זה בלעדיהם עין. ואלה אגם, בדיוק אגם. השלבים האלה שאנחנו צריכים לעבור, ואני חושבת שגם אין דרך לדלג מעל כל מיני נקודות כאלה בזמן שבונות אותנו, כל מיני אירועים קשים ומורכבים כאלה ואחרים, לא שאנחנו מזמנים אותם, אבל הם קורים, כי ככה החיים.
לגמרי, אני חושב שגם יותר מזה, את יודעת, בסוף, כשהכל קל, אז זה קל גם לנהל וקל להיות יזם. זה לא קל, אבל זה כאילו, זה
בסדר. קל יותר.
קל יותר. כשבאמת הרוחות מאוד סוערות ומסביב, את צים נשברים וכו', אז באמת אתה נמדד, ואני מאוד גאה על העניין הזה. גם ניסינו מאוד להביא את זה גם לדנ"א שלנו כקרן, במובן הזה שכמובן אנחנו מאוד נשמח ואנחנו מעדיפים שהכל הולך בקלות עם ההשקעות, אבל גם בסיטואציות של החברות קשה ויש להם משבר וכולי, אנחנו מנסים לבוא לשם ולעזור עד כמה שאפשר ולהפך לא לברוח מהאירוע הזה, כי אנחנו יודעים שגם אנחנו כמשקיעים שמדברים על זה שאנחנו עוזרים, נמדדים דווקא אז. הרבה פעמים אתה רואה את הדינמיקה שלחברה הולך מצוין, פתאום כולם באים לעזור לה. בוא, לא חוכמה, אתה יודע, הם פחות כנראה צריכים עזרה כשהולך להם מדהים, דווקא כשהיזמים בדאון והולך רע והכל נראה לא טוב, דווקא אז החשיבות שלך לעזור ולתת כתף גם פסיכולוגית וגם בצד המהותי, נורא נורא חשוב, אנחנו משתדלים מאוד לעשות את זה.
נכון, אז רגע, תכף נמשיך ונצלול לזה, תגיד, אתה מסתכל ככה על השנים האחרונות, כמשקיע שראה הרבה דברים, והיה קוביד, ואחר כך סביבת ריביות משוגעת ככה שקורות ושערי מטבע, ומשבר כלכלי, ואחר כך המלחמה הזאת, וככה, מה הפרספקטיבה שלך, מהמקום שלך כמשקיע early stage במקום הזה?
כן.
על היזמים, על מה שהם מתמודדים איתו, על...
אז אמרתי קודם שהייתי תמיד אומר בחצי חיוך כשהיו משברים שהם לא גדולים. היום אני מרגיש שבאמת אנחנו בנקודה לא פשוטה, כי זה לא רק העניין של המלחמה, זה באמת השילוב הזה של כל השנה האחרונה או השנה וחצי של משבר כלכלי לא פשוט, שפה אנחנו חלק ממגמה עולמית, זה לא רק אנחנו לבד, אבל זה לא מקל על זה. ועוד שני אירועים שקשורים יותר לנו כתעשייה, שזה באמת כל הסיפור של המהפכה המשפטית, שלא רוצה להיכנס לזה, אבל באמת ממשלה שפשוט כאילו עשתה הכל בכוונה כדי לעשות לנו כתעשייה וכיזמים נזק. והמלחמה הזאת שהיא באמת אירוע מאוד קשה, שנוגע בכל אחד מאיתנו ברמה ממש האישית. כן, אנחנו מדינה כל כך קטנה, אין אף אחד שלא חטף איכשהו בצד האישי, וכל הסיפור הזה עכשיו ביחד מייצר איזשהו אפקט לא פשוט. אני חייב להגיד שגם אני חושב שאני אחד האנשים הכי אופטימיים, בטח שאני מכיר, הימים הראשונים לא היו פשוטים, כן, אני חושב לכולנו, עוד פעם, כי בסוף, כמו שאמרת, כולנו בני אדם, וזה נוגע בך בנקודות הכי, הכי עמוקות. עד היום שאנשים אומרים, business as usual, אני לא מרגיש שזה business as usual, וכנראה גם אף פעם זה לא יהיה business as usual, כי
ה-usual הוא כבר לא usual, הוא השתנה.
הוא אחר. אגב, עוד פעם, מאוד מזכיר לי את מה שקרה בספטמבר 11, שפתאום רק זה שאתה קם בבוקר ומבין שכזה דבר יכול לקרות, זה כבר משנה אותך בצורה מסוימת, תרצה או לא תרצה. אבל נחזור לעניין, בשבוע הראשון, תמיד היומן שלי מלא בכל מיני פגישות צהריים עם משקיעים, יזמים, חבר'ה כאלה, ואני משתדלתי לא לבטל פגישות, כי מה יעזור לי גם לשבת בבית וזה אז. והפגישות שעשיתי בשבוע הראשון, האמת ביעשו אותי, כי היו אנשים שאני גם מעריך, שדיברו על חששות ממש קיומיות ברמה של המדינה והתעשייה, אולי לא יקומו פה סטארט-אפים, אולי צריך כל מיני דברים מבעשים כאלה. ואז תוך יום יומיים נכנסתי למות של גם הרבה מאוד תרומה ועזרה, כמו שגם רבים מחבריי עשו, שזה בעיניי מדהים ומרגש ברמות מטורפות. דעת, היינו עסוקים ב...
להפוך את התקליט לעשייה, למה אנחנו יכולים לעשות כדי להשפיע על הסיטואציה.
נכון, נכון, ואני חושב שראינו פה הרתמות מטורפת של של כולם, של כל עם ישראל, ממש בצורה מדהימה, נכנסו לוואקום הזה של שהממשלה לא ידעה למלא, וגם רק אנחנו, בדעת, במקום הקטן שלנו, אפודים וגרביים ואוהלים וציוד טקטי ועד ומימון בתי מלון למפונים ואין סוף דברים. אבל רגע אחד אחרי זה, נופל לך הסימון שחייבים לחזק את התעשייה, כי בסוף, בסוף...
להמשיך לתמוך בחברות, ליום שאחרי.
כן, ולשדר מסר מאוד מאוד חזק, שאנחנו מתפקדים, אפרופו no matter what, שאנחנו חלק מזה, ועוד כמה יוזמות מאוד חשובות, שאנחנו חלק מהן, שלהמשיך לתת בראש בעשייה, לשדר מסר, זה גם פנימה וגם החוצה, שאנחנו ממשיכים לדלבר no matter what. עוד פעם, לא business as usual, כי זה לא business as usual, אבל... אבל כלפי
מותאם
חוץ,
סיטואציה.
כן, כלפי חוץ אנחנו מתפקדים בצורה הכי טוב שאפשר, מול לקוחות, מול שותפים וכולי. לא נותנים מעצמנו תירוץ. אני חושב שזה נורא נורא חשוב, ואז, ובעצם ככה השבועות האחרונים שלי נראים המון המון עבודה בחזיתות האלה.
תגיד, עכשיו... היו לך סיטואציות של בורדים עם חברות פורטפוליו, שנגיד חלק מהמשקיעים האחרים, שהם לא ישראלים, ככה בדעות אחרות קצת, או עם מורכבויות לנהל את זה?
אז אני חושב שזה עוד פעם, זה עניין של איך מנהלים את זה. אני יכול לספר סיפור שכבר רצה שסיפרתי בפורומים אחרים, שהיה לנו ישיבת בורד באחת החברות שהייתה שבוע אחרי, שהייתה אמורה להיות פיזית בארץ, אם את יודעת, כל מה שכרוך, ארוחת ערב לפני, כן. כל מיני סיפורים. וכמובן זה לא היה יכול לקרות. והיזם שאל אותי אם להזיז את הבורד, אמרתי לו, מה פתאום, אין מה להזיז, נעשה זה פשוט בזום. אנחנו קיימים כך וכך שנים, אף פעם לא הזזנו ישיבת בורד, זה לא הזמן להתחיל להזיז. ואז ישבנו בישיבת בורד, זה היה במקרה ברמת גן, ביקשתי מהמנכ״ל להגיד כמה מילים על המלחמה, אי אפשר להתעלם מזה, אבל מצד שני גם לא להתחיל להתבכיין או זה, זאת אומרת להגיד, זה מה שקורה, אנחנו מתפקדים כרגיל ולהמשיך הלאה. ואז בתוך הישיבה, היו לנו בתוך שעה אחת, שלוש אזעקות. ואמרתי למנכ״ל באזעקה הראשונה, תקשיב, בוא, אנחנו חייבים לקום וללכת, אבל נגיד, אנחנו צריכים כמה דקות ללכת, הלכנו לממד, אמרנו, בוא נחזור מאותה נקודה, לא נגיד סליחה, אז פשוט נמשיך מאותה נקודה. וככה יצא המזל שנכנסנו ויצאנו שלוש פעמים, והמשכנו מאותה נקודה כאילו כלום. בסוף, בדרך כלל יש חלק יותר אינטימי בסוף של הבורד, ויש שם משקיע אמריקאי שאמר, זה מדהים כמה שאתם רזיליאנט. ואז אני חושב שהצלחנו דרך הפעולה הזאת להעביר את המסר, שעוד פעם, בדיוק המסר הזה, שזה לא שהכל בסדר.
נופלים, קמים, ממשיכים.
זה לא שהכל בסדר, זה לא שאנחנו מתעלמים מהצלחה, לא טמבלים, אבל הקטע הזה שאנחנו ממשיכים no matter what, ואנחנו ממשיכים לתפקד, והקו הזה, אתה הולך וחוזר, ועדיין ממשיך את אותו קו, הוא מסר נורא נורא חשוב, ונראה לי שכתעשייה, אנחנו מצליחים להעביר את המסר הזה, והפידבק שאנחנו מקבלים הוא בכיוון הזה. מאוד מאוד חשוב, קוראים המון המון אמפתיה משותפים, משקיעים וכולי, חשוב מאוד שזה לא הפוך להיות רחמים.
לגמרי, בזכות ולא בחסד.
לגמרי.
אני לוקחת אותך חזרה אחורה, אתה בעולם, אתה יזם, סיפור ככה סביב הבועה וכולי, מקים אחר כך, זז קצת לסייבר, מתחיל לפעול שם בזירה הזאת.
זז קצת.
ספר קצת. זז קצת.
לא, אז היה לי סוג של מזל. תראה, אני חזרתי אחרי שהבועה התפוצצה, עוד מכרתי את החברה, ואמרנו, המגדלים נפלו, חזרתי איזה חצי שנה אחר כך, לתוך אווירה לא פשוטה בעולמות האלה של ההון סיכון. זאת אומרת, אותו מי שמכיר, פה באמת מצב יותר גרוע מאשר היום. זאת אומרת, אני כבר הייתי כאילו יזם מנוסה, כבר עשיתי אקזיט, כבר היו לי חברים בקרנות, הסתובבתי, חזרתי לארץ, עשיתי איתם פגישות וזה. וכולם פחות או יותר אמרו לי, תקשיב, אנחנו לא משקיעים עכשיו. היה תקופה שהקרנות באמת לא השקיעו. והיה איזו תחושה שכל הסיפור הזה של סטארט-אפים, זאת אומרת, שלושה חבר'ה צעירים, ניתן להם כסף וזה, זה כאילו היה, זה היה טעות. ויותר מזה, אני הייתי אז יזם אינטרנט, הייתה תחושה שהאינטרנט היה תקלה. כן, זאת אומרת, גם דיברו על התפוצצות הבועה, במובן של, היום משתמשים בזה בתור מונח, אבל המובן היה, טעינו, אי אפשר לעשות חברות אינטרנט. חברות צריכות להיות אמיתיות, צריכות להיות להם נכסים, לא סתם אינטרנט.
לא הבינו.
לא הבינו, ואני בעיניי הייתי מומחה אינטרנט, אז מה אני עושה עכשיו? ואז קמתי ביחד עם חבר חברת ייעוץ, שהרעיון היה בעצם, בוא נמצא משהו אחר מעניין לעשות, כי אינטרנט זה היה תקלה, זה לא אמיתי.
אתה מתאר את זה כאילו, זה היה כזה נחמד וכליל כזה, בוא נצא לטיול, ובוא נחשוב מה נעשה, עכשיו נקים חברת ייעוץ, לאיזה חברות אחרות אפשר לעשות.
לא, תקשיב, זה באמת היה ברמה אישית, באמת לא פשוט, כי כאילו אני הרגשתי שאני כבר למדתי לעשות משהו, התמקצעתי במשהו, ופתאום זה לא רלוונטי.
יש לך איזה חסם להמשיך בכיוון הזה כרגע.
כן, כי כאילו, כי האינטרנט עוד פעם
יצא. אבל גם זה יזמי, כאילו להגיד, אוקיי, לא מאפשר לי כרגע להמשיך פה, איזו דרך אחרת אני מוצא,
כן,
המסלול שלי.
לגמרי, לגמרי. אז הרעיון היה, אני לא אחד שלומד מלקרוא בספרים, אני פחות מאמין בזה, גם בעולמות שלנו של יזמות, אין ספרים,
ונלמד.
הספר עוד לא נכתב. אז, אז אמר, בוא נקים איזה חברת ייעוץ קטנה, אני אעשה לעשות דברים מעניינים, דברים שהם בחזית, ואז בשאיפה שיש שם משהו מעניין, שגם משאב אותנו פנימה וכו'. זה פחות או יותר מה שקרה, זאת אומרת, איכשהו יצא שהרבה מהלקוחות שלנו היו לקוחות בעולם הביטחוני. אגב, אולי לא מפתיע כי קצת באתי משם, mm-hmm. וגם כי כשהשוק מאוד דיפרס, היחידים שיש להם באמת כסף ליועצים, זה...
וגם כי בכל זאת, בתוך עמנו אנו חיים, וזו תעשייה שתמיד...
נכון,
שתמיד מוצדקת שם. ועם כסף
כן.
פה.
ואז, וחיפשנו גם דברים מתוחכמים, mm-hmm. אז זה היה אז תחילת העולמות, בוא נגיד, של הסייבר ההתקפי, ומצאנו את עצמנו עם כמה לקוחות כאלה, והיה איזה מין אהה מומנט כזה, שבסוף זה גם משעשע, כי הם גם לא אמרו לנו עד הסוף מה הם עושים מן הסתם, mm-hmm. כי זה היה
מידור,
נורא מידור וכו',
okay.
ולמרות שהיינו שם חלק מהם הסכמי סודיות מאוד קשוחים וזה, אבל עדיין לא מגלים לך הכל, אבל היה איזה מין אהה מומנט כזה, שאתה פתאום מבין מה עושים פה ומה עושים פה, ואתה רואה אזורים שונים של האקוסיסטם הביטחוני שעושים דברים דומים, אתה פתאום מבין את הקשר, בין מה שזה עושה שם והוא עושה פה, ואז בעצם זה התגלגל להיות חברת סייבר איסופית, שלימין מכרנו אותה, האמת בעיקר בגלל שהלכנו מדהים, אבל בעיקר כי לא התחברתי עם התחום, זאת אומרת זה תחום, אני חושב שהיום גם אנשים מבינים את זה, תמיד אולי הבינו, אבל זה תחום שאתה חייב תמיד ללכת על הקצה, ולי זה פחות איתי עם הרבה סיבות, ואז עלה באמת הרעיון של... להקים קרן קטנה, ממוקדת, כאילו אז עוד לא הבנו את הגודל של האירוע הזה, זה היה נראה כמו, הבנו שזה גדול, אחרת לא היינו מקימים קרן סביב הדבר הזה, אבל לא חשבנו שזה הולך להיות מה שזה היום.
מה היה הרגע הזה, המומנט הנוסף או ההבנה, שאמרת, אני רוצה רגע לעבור מהצד של היזם, שאני יוצר בעצמי, מקים בעצמי את החברות, ללהיות רגע בצד של נותן מענה לאותו קובי בן 17-18 שעשה ריאיין המון המון אנשים והבין שחסר איזה חלק בפאזל, חסרה חתיכה של מאיפה מגיע המימון, פתאום להיות זה שנותן את הצ'קים. מה היה שם?
תראי, בהתחלה האמיתי זה היה נראה לי קצת לעבור לדארק סייד. אני חייב להודות, הדעה שלי על משקיעים לא הייתה, בוא נגיד, מושלמת, כן? וזה היה נראה לי קצת לעבור לדארק סייד, ואני... בפסיכולוגיה שלי, מבחינתי, אני עדיין יזם. זאת אומרת, נכון שבדיוק עלינו על זה שאני כבר 12 וחצי שנים, בערך חצי מהקריירה שלי עוסק בהשקעה, אבל בעיניים שלי זה עדיין יזמות, להקים את גלילות, לבנות לאסטרטגיה. גם מי שמכיר אותנו, אנחנו כל הזמן מתחבטים באסטרטגיה שלנו ומוסיפים עוד אלמנטים וכולי. אז בעיניי אני עדיין יזם, אבל המעבר הזה לא היה טריוויאלי, אבל בסוף הוא בא, לדעת, יש דברים שקורים מהראש, יש דברים שקורים מהלב. בסוף, לכל טיפוס יזמי, יש איזה מחברת וירטואלית של רעיונות שהעולים, והוא לא יכול לעשות כרגע, כי הוא עסוק. וכשמחרתי את החברה האחרונה שלי כיזם,
יזם על מלא מלא.
אז אתה פותח את המחברת הווירטואלית ורואה מה יש שם, והאמת היא ששום דבר לא הלהיב אותי חוץ מזה. אז זה בסוף גם בא ממקום של מה מלהיב אותך, ויותר מאשר איזה חישוב נורא הדוק. והדבר הזה הלהיב אותי, זאת אומרת, זה היה נראה לי תעשייה שבורה, בסוף, מה אתה מחפש בתור הזמן? אתה מחפש את עשייה שהיא שבורה, והיא הייתה שבורה, כי מי שזוכר אז, עוד פעם, אני באתי מהפרספקטיבה היזמית, ואז הייתי יכול לתת לך נאום של שעתיים, למה קרנות לא טובות ליזמים, אולי יותר משעתיים אפילו, אבל לא הייתי נותנת לי יותר, נראה לי. אז באמת חשבתי שקרנות לא עושות העבודה בצד של היזמים, ועד שהתחלתי להסתכל על הצד של המשקיעים, הבנתי שהם גם לא נותנות העבודה מהצד של המשקיעים, כי הם לא נותנות תשואות. יצא אז בדיוק הקאופמן ריפורט, אנשים כבר לא מכירים, אבל איזה דוח פיננסי, whatever, שדיבר על זה קרנות זה bad asset class, זה לא מקום שטוב להשקיע בו כסף. אז אמרתי, רגע, לא יכול להיות. איך הם קיימים? הם גם לא עושים עבודה ליזמים וגם לא עושים עבודה למשקיעים שלהם.
יש פה מקום לדיסרפשן, ואני אעשה את זה אחרת.
בדיוק, בדיוק. ואז קראתי לדגל את אריק, שהוא השותף.
אבל רגע, עוד לפני אריק, רק מה שככה בא לי למרקר, שאמרת מאוד מאוד יפה, וגם היה לך כזה חיוך וראו את זה בעיניים, אז פתחתי את המחברת רעיונות, ראיתי את זה, זה הלהיב אותי. הייתה לי תשוקה לזה, ואני חושבת שזה באמת משהו, אתה יודע, לפעמים אנחנו כל כך עסוקים ביום-יום, ואוקיי, זה המיזם, הסטארט-אפ הלהיב אותך, או הקרן החדשה עכשיו הלהיב אותך, אבל אתה צולל לשגרה, ולדברים, ולדוחות, ולבורדים, ולכל המשימות, ומה שקורה, אבל פתאום שנייה להישן רגע בכיסא ולהיזכר רגע ברגע הזה, וכמו שנזכרת בו ממש עכשיו, עם התשוקה הזאת וההתלהבות, זה משהו שגם מאוד מחייב, והוא מזכיר לנו כל פעם מחדש את ה-reason why שלנו, ולמה הלכנו לדבר הזה, ולמה זה resonates, it still resonates today with us, וגם כיף להיזכר בזה, וגם זה נותן המון דלק להמשך.
וגם בעיניי זה הלב של הדבר היזמי, בסוף יזם, בעיניי זה קצת כמו אומן, אתה צריך להתלהב ממה שאתה עושה.
זה אומן ליזמות, זה אומן ליזמות. וגם אמרת עוד משהו יפה, בתור בן אדם של מספרים, ואתה משקיע בקרן הון סיכון, ועושה הרבה השקעות וכו', ברור שזה אקסלי ומספרים וזה פה. אבל ואנחנו רואים את זה, אני רואה את זה, עם מלא שיחות עם יזמים, ואני בטוחה שגם אתה, לא, זה לא הכל מפה. יש לנו מפה, ויש לנו מפה, ויש לנו את הגאטס פילינג, והדברים צריכים להתכנס ביחד, ולתמוך אחד בשני.
לגמרי, לגמרי. אגב, אני חושב שכמעט כל החלטה, בסוף זה חיבור של שני הדברים האלה ביחד, כמעט אף פעם לא...
שלושה, מוח, לב ובטן.
אוקיי, אז אני, כן.
כי הבטן זה כאילו הגאץ, והלב זה כזה הרגש.
אז כן, זה לגמרי נכון. אני לא חושב שאפשר לעבוד בלי אחד מהחלקים האלה, כי בסוף, אז לפחות אצלי, בטח שאתה מתחיל דרך חדשה כזאת, שאתה יודע גם שהיא תיקח שנים.
כן. אז מה, אתה פונה לאריק? מאיפה אתה מכיר אותו?
אז אריק, שירתנו ביחד ב-8200, הפתעה, ספוילר למי שלא ניחש. והיינו בקשר, הוא גר שנים בארצות הברית, ודעת, לפעמים המזל דופק על הדלת, הוא פתאום מתקשר אליי שהוא עומד לחזור לארץ, ואמרתי, וואו, יש לי רעיון של משהו שאנחנו צריכים לעשות ביחד. למה הוואו הזה? כי מצד אחד יש לנו, או היה לנו רקע משותף, שירתנו ביחד הרבה שנים, אבל הוא אחרי 8200 הלך לקרן הון סיכון, אני אף פעם לא עבדתי בקרן הון סיכון לפני גלילות, זאת אומרת, אני הייתי יזם כל השנים, הוא עבד שנים בצד הדארק סייד בקרן הון סיכון, ואני תמיד מחפש שותפים שהם, אגב, אף פעם לא עשיתי משהו לבד בלי שותפים, ומה שלמדתי באיק שנים האחרונות, שכדאי שותף שהוא בדיוק כזה, זאת אומרת, שיש לו בסיס דומה, בסיס ערכי דומה, אבל מצד שני, סט של ניסיון שהוא קצת אחר, ואז עשינו בינינו אוסף של שיחות, אגב, אני לא מכיר קרנות ש ישבות 8-9 חודשים ובונות אסטרטגיה, רובם כזה, יאללה, אנחנו אנשים חכמים, נתחיל להשקיע, יהיה טוב, אלא ממש בנינו אסטרטגיה מאוד מאוד מפורטת, אבל זה התחיל.
ממש כמו תהליך נשמע דומה של שותפים, קופאונדרים לסטארט-אפ. ממש, כאילו ב-due diligence, בלראות ב-completing skills, בלראות איך עובדים ביחד.
לגמרי, לגמרי, וזה התחיל בכמה סשנים מאוד ארוכים, ששיתפנו את כל החוויות שלנו, של ה... איקס שנים האחרונות של איך בונים חברות ואיך עושים חברות מצליחות, ומה שהדהים אותנו בסוף היום, שעשינו מסלולים מאוד שונים, אבל התובנות שהגענו להם היו נורא נורא דומות בסוף שאתה מזקק אותם. והיו כמובן עדיין הרבה ויכוחים על מה זה אומר להיות קרן אחרת, אולי זה בכלל לא קרן, אולי אנחנו צריכים מבנה אחר, היו המון המון דיונים של הלוך ושוב, כמו שבכל ה-ideation בריא של חברה, אבל מהר מאוד הבנו שהבסיס הוא שם, הבסיס הזה, היום יש לנו כבר עוד שני שותפים.
כמה שנים עברו מאז? כבר 12?
אז עוד פעם, אז השקנו את הקרן בתחילת 2011, אבל האמת שעבדנו, כבר מתחילת 2010 התחלנו לעבוד ביחד על ה-ideation של זה. לקח הרבה זמן גם לעשות ה-ideation וגם לגייס את הכסף, זה לא היה קל וכולי, אז אפשר להגיד אפילו תחילת 2010 התחלנו את הברינסטורמינג סביב האירוע.
שזה כבר לא מעט שנים אחורה.
נכון.
ופסט פורוורד, כמה שנים אחר כך, אתם פתאום מקבלים הכרה בינלאומית כזאת מאוד משמעותית. ספר רגע על הרגע הזה, וגם על איך מגיעים לשם תוך לא מעט שנים כל כך. לא הרבה שנים, סליחה.
אז כן, זה באמת אולי אחד הרגעים הכי מרגשים, הרי בסוף שאתה עושה את זה, כמו שאמרתי כבר, 20 וכמה אקזיטים, אז יש אירועים מרגשים, אבל אני חושב שהאירוע הכי מרגש היה סביבות 2015 או 2016, שקיבלנו מין פרס כזה שאנחנו הקרן הכי טובה בעולם בביצועים בווינטג' שלנו, שהיה אז 2011-2014, או 2010-2014, שאני לפעמים צריך להגיד את זה שלוש פעמים כדי להבין את זה בעצמי, לא הכי טובה בישראל, לא הכי טובה באיזה סגמנט מסוים, סייבר או whatever, אלא הכי טובה בעולם בביצועים. זה גוף שבדק בזמנו, גוף שם פריקין, שבדק בזמנו 15,000 קרנות פעילות באותו תקופת זמן, והגיע למסקנה שאין לנו, יש את הביצועים הכי טובים. זה חוויה מטורפת, כי בסוף, אתה יודעת, באנו לאירוע הזה, אני חושב שאנחנו עדיין אנשים מאוד צנועים. ואתה בא ואומר, אני זוכר שכשבנינו את התוכנית, אמרנו, בוא נשאף להיות טופ קוורטל. טופ קוורטל זה ברבעון העליון. אני רוצה להגיד, אם יש 15,000 גופים שהם פחות או יותר עונים לזה, אז אתה מספיק שאתה תהיה ב-4,000 או משהו כזה המובילים, כדי להיות סבבה. האמת שדוח שנה קודם יצאנו, נראה לי, בתוך העשירייה הראשונה או משהו.
אז שמרתם ככה.
שזה כבר היה מדהים. אבל יש בזה חוויה מדהימה. אני כאילו נורא אוהב ספורט, זה כמו שתגיד, לא שיש, לא יודע, דני אבדה משחק ב-NBA, אלא שהוא השחקן הכי טוב ב-MVP של הפלייאוף, כאילו כזה. אתה אומר, וואו, כאילו מדהים, תראו איזה שמות יש שבכלל לא מתקרבים לשם, והם שמות איזה. אז, אבל אני חושב שבמבנה האישיותי, גם שלי וגם של ארי, כאילו דקה אחר כך זה, אוקיי, רגע, עכשיו צריך להחזיק את זה. כאילו, מה עושים כדי להמשיך להיות טובים ולא... ולא זה, וזה אתגר במידה מסוימת יותר קשה.
כן, זה אחד כן. הדברים שאני שומעת הרבה מיזמים, שאוקיי, אז הגענו, בין אם זה למיילסטון מאוד מאוד משמעותי, או להצלחה גדולה, או לאקזיט, או כאילו, אבל what's next? כאילו, מה, כן. מה הדבר אחר כך? כי בעצם הבאנו לרמה מאוד מאוד גבוהה, עכשיו יש גם ציפיות גבוהות, ועכשיו צריך לשמר את הדבר הזה. נכון. וזה אתגר נכון. מורכב.
זה אתגר מאוד מורכב, במיוחד שאנחנו חיים בעולם שהוא, ואנחנו ראשונים להגיד את זה, עולם שהוא נורא דינמי ונורא mm-hmm. משתנה, וזה לא שאתה פשוט יכול להמשיך לעשות אותו דבר
שעשית. כל הזמן צריך לשנות ולהתקדם
נכון,
עם מה
אפילו
שקורה.
כבר אז הבנו שדי בוודאות אם ממשיך לעשות אותו דבר, אז בטוח שלא נצליח, כי עכשיו, אז עכשיו איך אתה משמר את זה?
אז תגיד, בתפיסת העולם, אפרופו זה, תפיסת העולם שלכם כקרן וכשותפים מנהלים של הקרן, כמה, הרי בסוף זה גוף, זה עסק, זה מיזם לכל דבר, כן? במבנה עסקי מסוים. כמה הזמן באמת, או איך שאתה מחלק את זה, כבעצם יזם משקיע בתוך הקרן שלך, כמה זה באמת לתמוך בחברות הפורטפוליו, ולהביא חברות פורטפוליו חדשות וכולי, וכמה זה גם לחשוב כל הזמן אסטרטגית, שלושה צעדים קדימה, איפה הקרן צריכה להיות עוד חצי שנה, שנה או שנתיים, כדי להקדים בעצם את הדברים, ולדעת להגיע לשם, איך מנהלים את זה?
את צודקת, זה אתגר לא פשוט, במיוחד כי אנחנו חבר'ה שאנחנו all in כזה, אז רגע שאתה הולך all in על משהו, אז מאוד קשה להגיע לדבר שהוא כאילו פחות חשוב, כי הוא אסטרטגי. אבל אפילו היית מעורבת איתנו בכמה תהליכים כאלה. הדבר שציינו זה המרכזי, זה לתמוך בחברות הקיימות. ביפר...
זה התיעדוף.
ההשקעה שכבר עשינו אותה, אפרופו מה שאמרנו קודם, גם אם קשה וגם אם לא נראה בדיוק מה שציפינו, אנחנו משקיעים המון המון אנרגיה. אז את מסתכלת גם על הצוות, אנחנו רואים משהו כמו 20 אנשים, יש 5 או 6 אנשים שכל התפקיד שלהם מהבוקר עד הערב זה לתמוך בחברות פורטפוליו, אבל גם האחרים, כולל הארבעה שותפים, רוב הזמן שלנו הולך לעזור לחברות פורטפוליו. זה הדבר שבא טאק ראשון ביפר. לא בדיוק...
שזו גם החלטה אסטרטגית, בעצם לתמוך בחברות הקיימות ולעזור להם להצליח, על פני להביא עוד ועוד ועוד עסקאות. זה גם שאלה איך אנחנו בוחרים למדוד את עצמנו.
לגמרי, וזה נשמע, תראי, כשאומרים את זה, זה נשמע obvious, אבל זה ממש לא obvious. רוב הקרנות דווקא אומרות, רגע, אם יש חברה שצריכה את עזרתנו, החברות הטובות לא צריכות אותנו, כי הן ממריאות, עדיף לא להפריע להם. והחברות שצריכות את עזרתנו, אולי עדיף לא להשקיע שם אנרגיה, כי חבל, כנראה שהם בכל וכל, הסיכוי שהם הצליחו מאוד נמוך. יש חברות שכל ה-DNA שלהם, ואני לא אומר את זה כביקורת, היום אני גם יודע להגיד שיש גם היגיון באסטרטגיה הזאת, כמו כל אסטרטגיות.
וגם זה צריך לתאום את האסטרטגיה ואת הערכים שלכם כיזמים, כג'י-פיז של החברה, כאילו של הדבר הזה, של הפירמה.
בסוף, זה בדיוק השילוב הזה של הלב והשכל, והמזל שלנו שזה באמת ישתלב וזה עובד. אם המספרים לא היו טובים, אז כנראה היינו צריכים לעשות משהו אחר.
נכון.
אבל אצלנו הסיפור הזה של אם יש לך קשיים, נעשה דאבל דאון, ואם אתה עוד לא יודע בדיוק מה אתה עושה, נעבוד יותר קשה כדי לעזור לך, הוא חלק מה-DNA שלנו, והוא גם עוזר לנו לייצר מספרים טובים לכולם.
מתי את נקודה אבל שאתה כמשקיע, רגע מרים שנייה את הראש מעל הסיטואציה, ואומר, רגע, בוא נבדוק גם את עצמי, יכול להיות שאני too much invested פה, וקוראים פה יותר מדי דברים, ואולי יש יותר מדי בעיות, ואולי רגע זה לא נכון רגע להמשיך באופן הזה, ואני צריך רגע להגיד, יש עם החברה בעיות, כי בתוך כן. גם סיטואציות כאלה כן. קורות. איך אתם כמשקיעים מהדהדים את זה לעצמכם? זאת אומרת, עושים את החיווי הזה לעצמכם?
אני אגיד לך את זה דרך, דוגמה שאני חושב שבדיעבד טעינו בה. חברה שאני לא אזכיר את שמה, שהלכה לכיוון מסוים, בדיעבד הסתבר שהכיוון לא נכון, היו שם שלושה קו-פאונדרים, שניים עזבו, לא עוד בבת אחת עזב אחד, ואחרי כמה חודשים עזב עוד אחד, ומצאנו את עצמנו רק עם יזם אחד, ובחור שמאוד אהבנו אותו, ואנחנו עדיין מאוד אוהבים אותו, אבל היה ברור שהכיוון לא נכון, ובעצם עזרנו לו גם למצוא כיוון אחר, גם אקטיבית עזרנו לו למצוא כיוון אחר, וגם עזרנו לו למצוא שותפים, ממש חיברנו אותו לשני חברה אחרים, שהגיעו עם רעיון אחר שהיה מספיק קרוב, ומספיק חזק וכו', והשקענו שם המון המון עבודה, והחברה התרוממה, ואפילו קיבלה הצעה לאקזיט, ואנחנו אז חשבנו שעדיף לא למכור, כי זה היה עדיין שווי יחסית נמוך, אבל היזם כן רצה למכור, וגם אפשר להאשים אותו, כי הוא
עבר כבר דרך.
עבר דרך מאוד ארוכה, ויצא שם אקזיט מוצלח, אבל קטן. ובדיעבד, אני איך שאני מסתכל על זה, זה כנראה לא היה good use of our time, כי בסוף עשינו המון עבודה, יצאנו משם בסדר, אבל שוב, זה לא היה איזה משהו דעת מדהים. ואני חושב שלמדנו משם שבסוף, במקום הזה שכבר היזמים בעצמם נשברים, אז זה כבר לא התפקיד שלנו להחזיק את הדגל הזה. זאת אומרת, אומנם נשאר שם יזם אחד, אבל אחד מתוך שלוש, וגם הוא לדעתי, אם אנחנו לא היינו, לא, אני בטוח, אם אנחנו לא היינו מאוד אקטיביים, אז הוא גם היה אומר, אולי עדיף לי להמשיך הלאה, כי הוא כבר היה, דעת, זה בסוף זה קשה.
וגם אולי עוד למידה, טייקווי מזה, שכולנו הרי בדרך הזאת כיזמים, כמשקיעים, כמי שמייעצים להם, אנחנו כל הזמן לומדים מתוך החוויות ומתוך מה שקורה. אז גם אולי עוד נקודות, נגיד, עוזב קו-פאונדר אחד, עוזב קו-פאונדר שני, יש שם עוד רד פלגס כאילו בתוך. כן. דברים כאלה, אנחנו לפעמים גם מקצרים את זמני הלמידה שלנו, ככה כן. מתוך הדברים.
כן, אבל לפחות בוא נגיד, הקו שהיום אנחנו יודעים לשים אותו, שאם בסוף הצוות בעצמו מפסיק להאמין, אז כבר מותר לנו, וגם אולי כדאי לנו להגיד, אוקיי, אז אפשר פה לוותר.
לשחרר.
כי אנחנו לא יכולים להחליף באמת את הצוות, ואם אנחנו...
העגל לא יכולה יותר משהעגל רוצה, כאילו.
כן, העגל רוצה, ובאמת זה כבר המקום שאתה אומר, רגע, כל עוד יש כן אנרגיה בצוות, והצוות כן מאמין וכו', אז אנחנו שם לפחות משתדלים.
וזאת אותה תשוקה בדיוק שדיברנו עליה קודם, כשאתה ככה יצאת לדרך היזמית בתוך הקרן, זה התשוקה הזאת.
נכון.
כשהיא הולכת לאיבוד, כשהיא כבד, ככה אומרים, כבד, כן? שם יש איזושהי בעיה. תגיד, אז ככה, אחד נראה לי, לא יודעת אם קוראות, זה סופר פאוור, אבל ה-added values שאתה מביא פנימה, זה באמת היותך יזם בעבר, לפני שנהיית משקיע, באמת היכולת שלך לעשות drill down לדברים ולגעת ולהבין אותם מבפנים, כשאתה בעצם פוגש את היזמים עם כל ההתמודדויות שלהם.
כן, כן. נכון, אני חושב שאחד הדברים דווקא בגלל שלפחות בחוויה שלי לא הלך לי קל, לא הייתי איזה יזם שאתה יודע, את הסטארט-אפ הראשון בלי שום בעיות, יודעת, מוכר במיליארד דולר וכולי, לפחות בחוויה שלי, יכול שמישהו יסתכל בחוץ ויגיד, היה לך קל, אבל בחוויה שלי, אפופו המשבר של ספטמבר 11, ואחר כך פיבוט לאזור אחר וזה, בחוויה שלי לא היה לי קל, וכמעט כל דבר שקורה ליזמים, אני מסוגל להגיד, בסדר, הייתי בסיטואציה דומה, אפשר גם לצאת מזה, בוא נעשה אלף ב' וג', אז אני חושב שזה נותן הרבה כוח. ובעיקר עוד פעם, ההסתכלות על הדברים האלה, הזווית ראייה הזאת תמיד שאני מדבר על חברה, אני רוצה לדבר מהנקודת מבט של לא של המשקיע, קשה לי לפעמים לשבת מבחוץ ולדבר על זה, שזה אולי גם יגידו, חלק יגידו זה חיסרון, אבל אני חושב שהעמדת מבט הזאת מבפנים החוצה נותנת הרבה כוח ונותנת כתף ליזמים, ובסוף נדמה לי שגם אני, אפופו בריצות שלי בים, כשאני רואה אותך ולא רואה אותך, אני שומע לפעמים את הפודקאסטים שלך, נראה לי זה גם כן איזה דבר שחוזר, להיות יזם מנכ״ל, זה בסוף אירוע מאוד בודד ולא פשוט, אז מנסים להיות כמה שיותר הגב הזה של היזם, דווקא בתקופות עוד פעם הקשות, כי שוב אמרנו, בתקופות הקלות,
זה קל. שם הם הכי זקוקים לתמיכה הזאת.
לגמרי, ושם גם באמת לבד. כשאתה, זה כמו, כשהכל הולך טוב, פתאום כולם חברים שלך כשאתה יזם. אתה יודע, לי בחוויה שהבועה התפוצצה, פתאום הרגשתי שאני באמת לבד, כי כל האנשים שקרקרו סביבי והיו חברים שלי, פתאום נעלמו. אז להיות שם דווקא בשלב הזה, זה בעיניי value אדיר.
וזה גם שיעור, אני חושבת שוב, דיברנו, זה הכל שיעורים ולמידה וצמיחה, זה גם שהוא חשוב, זה עוזר לנו כבני אדם, כיזמים, כאנשי עסקים, לדייק מי הכף יד הזאת של האנשים שסביבנו, שבאמת תומכים בנו, שבאמת עוזרים לנו, שבאמת איתנו שם גם in sickness and health, כאילו גם כשקשה, אבל גם כשטוב, כן. וזה מדייק את האנשים שאנחנו רוצים ככה לצרף אלינו, להמשך הדרך. תגיד, אתם כבר לא מעט שנים בגלילות רצים ככה על הכביש, והקרן גדלה, תספר רגע קצת ככה, גם גדלה בגיוסי קרנות ובכסף, אבל גם בצוות, כן. שזה קצת כמו לגדל חברה. מה שחברה שהיא בפריסיד, סיד שלה, זה לא אותו דבר כמו שהיא הופכת להיות אחרי A ראונד או B ראונד, מבחינת גדילה של צוות ושל אנשים. איך מייצרים את הקלצ'ר הזה, או משמרים אותו, את הדברים שאתה מתאר כרגע שחשובים לך, ואני מתחילה שגם לאריק מול היזמים, גם כשהצוות גדל.
כן. זו שאלה מצוינת, ואת שאלת קודם בהתחלת הסיפור של האסטרטגיה, שאולי לא עניתי לאחד הסוף, אבל אנחנו מנסים לפחות פעם בשנה לעשות איזה ברייק וקצת לחשוב אסטרטגית, ובמשך תקופה מאוד ארוכה, הדיון האסטרטגי רובו התעסק באמת באיך גדלים. כי בעצם מסתכלת על הג'רני שלנו, אז התחלנו כקרן מאוד קטנה ואינטימית, שני שותפים, מעט השקעות יחסית בשנה, היינו עושים שתי השקעות בשנה, ואז התחיל להיווצר איזה לחץ לגדול, כן? כי בסוף LP, זה המשקיעים שלנו, דעת, שמים כך וכך מיליונים, רואים שזה עובד טוב, רוצים לשים עוד ויותר, והמודל של קרן הון סיכון, בניגוד אולי למודלים של רוב החברות, הוא לא מודל סקלבילי, בחברות בדרך כלל המספרים עובדים יותר טוב כשאתה מתחיל להתפוצץ, ואת אולי הפוך. בקרנות, אין יתרון לגודל באמת, ולכן יותר קל לנהל פחות כסף מאשר הרבה, יש לך יותר attention למעט השקעות וכו'. ואנחנו במשך שנים מתחבטים בסוגיה הזאת של איך לגדול, והאם בכלל לגדול.
כמה לגדול, אם בכלל.
כמה לגדול, כן. במשך שנים, בשנים הראשונות, 8-9 שנים ראשונות, אמרנו, אנחנו לא רוצים לגדול. מתאים לנו ככה. לא רוצים להיות גדולים, לא רוצים הרבה שותפים, לא רוצים עכשיו להיות הקרן שמנהלת הכי הרבה כסף בישראל או זה. באיזשהו שלב הרגשנו שזה לא נכון מכל מיני סיבות, ואז אתה באמת נכנס לדיון לא פשוט של איך גדלים. עכשיו, אני לפעמים מתקשר את זה עם יזמים מוצלחים, וזה כמעט מצחיק אותם, בסדר, אז גדלת ל-20 אנשים, מה זה כלום. אבל בעולמות שלנו, לעבור משתי שותפים ל-4 שותפים, זה הבדל מאוד מאוד גדול. איך אתה מכיל אנשים חדשים? איך אתה מצד אחד נותן להם מספיק...
ליש, איך אתה גורם להם להרגיש חלק.
אבל מצד שני, אתה כן משמר על מה שמייחד אותך, ולא סתם עוד משקיעים שעובדים ועושים השקעות. אז הזיקוק הזה של מה באמת זה חלקים מה-DNA שלנו, שעליהם לא מבטרים, איפה משחררים ואיפה מחזיקים, הוא לא טריוויאלי בכלל. ואנחנו בתוך המסע הזה של באמת ללמוד איך לעשות את זה, וזה גם מתקשר למה שדיברנו עליו קודם, שכאילו מאוד, באיזשהו שלב מאוד ברוך השאת, זה לא שאם תעשה אותו דבר שעשית, אתה תמשיך להצליח. אז חייבים ללמוד תוך כדי ריצה, תוך זה שאנחנו עדיין רוצים להיות הכי טובים כל הזמן, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שפתאום יהיה איזה תקופה לא טובה, אז זה ג'רני לא פשוט, וזה בעצם רוב השיח האסטרטגי שלנו.
אני שמחה על זה, כי אני חושבת שאתה מביא זווית מאוד יפה, שלא בהכרח מדוברת הרבה, מאיך זה נראה בעצם מתוך הקרן הון סיכון, כי כולנו מכירים את כאבי הגדילה, בטח מי שבעולם הזה, ומה זה אומר להפוך להיות סטארט-אפ מ2-3 קו-פאונדרים שלאט לאט צומח ל5-10-50-100 וצפון האנשים, אבל גם בתוך קרן שהיא ארגון באמת מאוד מורכב, המון אחריות על הכתפיים, מנהלים סכומי כסף מאוד מאוד גדולים עבור אנשים אחרים, ציפיות מאוד מאוד גבוהות ל-ROI בזמנים יחסית מהירים, ובתוך הדבר הזה, הטנשן שצריך להתחלק על המון המון דברים, ותמיד להיות כמה צעדים קדימה. וזה באמת מורכב, ואני מאוד אהבתי את האופן שבו תיארת של, ואני חושבת שזה מסר מאוד נכון לחיים, אני גם זוכרת שמישהו יקר אמר לי אותו, צריך להבין מה נכון לנו מבחינת גדילה, איך ומתי. אנחנו בטח היום בדור, הדור הקצת יותר צעיר, גם ממך וגם ממני, של, אתה יודע, חיים על מלא סלבס וכל מיני כאלה בכל הטיקטוקים וזה, והכל קורה ומתפוצץ נורא נורא מהר, וזה מייצר גם איזשהו פומו, וגם בטח בקרב הילדים שלנו והדורות הצעירים שככה רוצים נורא להצליח ובגדול, ואני חושבת שיש פה איזשהו מסר גם מתוך מה שאתה אומר, וגם ככה מתוך החוויה שלי את הדברים, בונים דברים בקצב הנכון, הקצב הנכון הוא נכון לכל אחד ואחת, ובצורה יציבה וססטיינבילית וחזקה, שכל פעם שכבה אחת טובה כדי להתרומם, וגם להיות עם קשב למה קורה שם, למה הטרייד-אופים של כל דבר, כאילו לא, ואפרופו, אותה אנלוגיה לסטארט-אפים, בשנים הקודמות זה היה growth at all cost, נכון? מלא, כן, בוא נגייס מלא כסף, בוא נעשה מלא מיזוגים ורכישות, בוא נגדל, בוא נהיה עם הבטחות. פתאום עוד בועה מתפוצצת, לא מצליחים לדלבר את הדברים האלה, סטארט-אפים שגייסו 500 מיליון דולר, פתאום נסגרים. אז כן. באמת המקום הזה של גדילה, בצורה אחראית, ו-to be attuned למה שאנחנו מרגישים מבפנים, ומה נכון לנו, והשיח הזה, שיש שהוא שיח מאוד מאוד חשוב, בוגר, אחראי, וגם נכון כלכלית, לאורך זמן, גם אפילו, נגיד, אם ניקח את זה למקום של יזמים, פאונדרים צעירים יחסית בגיל, שמתפוצצים מהר מדי, בקטע טוב כאילו מתפוצצים בהצלחה, בכסף, באקזיטים, יש לפעמים בלבול מאוד גדול שם, של הסלף, של מי אני ומה אני, ומה קורה ביום שאחרי, אוקיי, אז עשיתי אקזיט, עשיתי הרבה כסף. החשבון בנק שלי עכשיו מסודר לכל החיים, אבל אני כולה בן או בת 28, עוד לא מצאתי זוגיות, בהנחה ואני רוצה, אני עוד לא אבא, אני עוד לא יודע כלום על העולם בהיבטים האלה. אני כבר יוצא עם טיקט של, יש לי המון המון כסף, ציפיות של החברה, גם סוסייטי וגם קמפניז, בצורה כזאת ואחרת, אבל הציר הרגשי הנפשי עוד לא מקויל בכלל למקומות אלה. אני חושבת שמחשבות הגדילה האלה, ומה נכון לכל אחד, הן מאוד מאוד קריטיות, כדי לנהל את עצמנו בתוך המסע הזה.
כן, אני אזכיר לך משהו שאני לא יודע, יכול להיות שכבר שכחת.
בוא נראה.
אבל במקור שדיברנו לבוא לדבר פה, הרעיון היה לדבר מה קורה רגע אחרי האקזיט.
נכון.
כי באמת זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, ויצא לי, כבר אמרנו, לעשות זה כבר כך וכך פעמים, וללוות חבר'ה צעירים, שזה עובר עליהם, זה נקודה רגשית מעניינת, כן, זה נכון שזה נקודה של סי, ולא צריך כמובן לרחם על מי שעשה אקזיט, אבל זה מקום שאתה עובר איזשהו שינוי, יש כאלה שעוברים אותו יותר טוב, יש כאלה שעוברים אותו פחות טוב, ואני חושב שזה נורא מעניין לעקוב אחרי מה קורה רגע אחר כך, וגם שם אפשר לעשות זה בצורה יותר טובה או פחות טובה. אנחנו איכשהו תמיד חשבנו על עצמנו בתור השותף שמלווה אותך מהסיד ועד האקזיט, ו... הדבר שעשינו בשבועות, חודשים האחרונים, אפופו רצון להמשיך ליזום ולעשות דברים חדשים, השקנו מה שאנחנו קוראים ג'י-קלאב, שזה מין מועדון, שמיועד בעיקר לחבר'ה שעשו אקזיטים, והם בשלב הזה של אחרי האקזיט, מתוך רצון להמשיך ולעבוד ולהיות עם היזמים האלה גם אחרי האקזיט, ואולי עד החברה הבאה, או עד שהם בעצמם יהיו משקיעים, או גם וגם או לעבר. אבל אני חושב שבאמת, זה גם כן מקום מאוד מאוד מעניין לראות בו, ואחד הדברים, אני כן יהיה רגע חיובי, אחד הדברים המדהימים שקורים בתעשייה, זה שיש הרבה חבר'ה שעשו אקזיטים שהם עדיין מספיק צעירים, בשביל נכון. לעשות עוד חברה, אולי אפילו נכון. שתיים, ואז הם יעשו אותה כנראה הרבה יותר טובה, את נכון. החברה הבאה, לפחות, בעצם אין שום גרנטי בעולם הזה, לפחות יש סיכוי שהם יעשו אותה יותר טובה, ואז בעיניי זה זהב שעליו התעשייה שלנו עכשיו תגדל למקום אפילו יותר טוב. אז עוד פעם, לנו כגלילות, כמי שרוצה רגע להיות שותף שלך כל הדרך, אנחנו מנסים להיות שותף שלך גם אפילו אחרי, ולסגור באמת מעגל שלם.
לגמרי.
מהסיד לאקזיט ומהאקזיט ועד הדבר הבא שאתה עושה.
ואחריו אפילו. לאחריו. כי באמת יש פה גם את האלמנט של כבר עושים את זה פעם שנייה, או אפילו שלישית. למדנו הרבה דברים, אנחנו כבר לא פרסט טיימרס, ואנחנו יודעים לעשות את זה. זה אלמנט אחד. יש פה גם את האלמנט היפה של to give back.
נכון.
לקהילה ולאנשים, ומי שעזר לנו, אנחנו עכשיו רוצים לעזור לאחרים, כי יש לנו איזושהי אחריות חברתית, עסקית, ישראלית, קהילתית, whatever, לעזור להצמיח את החדשים ואת הצעירים.
דיברנו קודם, סליחה, בהקשר של גלילות, שהבן אדם גם הוא צריך רגע להבין איזה מהדברים בסטארט-אפ הבא הוא צריך לשנות, כי הוא יכול להיות יותר טוב, אבל איזה דברים הם מאוד קורים לדי-אן-איי שלו ולדי-אן-איי היזמי, שאסור לו לוותר עליהם, למרות שהוא כבר לכאורה מצליח ועשה לעצמו וי, כי יש גם כאלה שמתבלבלים בעניין הזה.
ממש, שזה תהליך דיוק עצמי מאוד מאוד יפה, של לראות איך הם שומרים בעצם עליהם, על הדי-אן-איי שלהם בתוך הדבר הזה. צריך גם לזכור שלצד כל התועלות או הבנפיץ היפים האלה, יש גם באמת, אם אמרנו שזה בודד להיות מלכ"ל, זה גם יכול להיות מאוד בודד אחר כך. כי פתאום אחרי האקזיט, היחס של החברה יכול להשתנות, היחס של המשפחה. יש תחרות אולי פתאום מאוד גדולה, נכנסת לאיזשהו מועדון, ואתה צריך סוג של לשמר סטטוס. אתה לא תמיד פועל בהחלטות הכי נכונות, או רציונליות, או שמנתחות את המצב כמו שצריך. יש שם המון 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 מורכבויות, ובאמת אולי איזשהו כזה מסר, שמאוד חשוב לא להיות לבד בתוך הדבר הזה, כן. ואותם יועצים או חברים או משקיעים או אנשים שבחרת, שיהיו איתך לאורך הדרך קודם, זה לא חייב להיות אותם אנשים, אבל למצוא את מי שנכון, כדי באמת לקבל עוד תמיכה ועוד מחשבות, כי זה באמת, it's a phase. להגיע לשם זה קשה מאוד, אבל גם להישאר שם,
רגע, אבל הבטחתי שעושים על זה פודקאסט שלם, לא נגנור
את זה עכשיו. אין בעיה, אנחנו יכולים לתת עכשיו כמה אנקדוטות, ואפשר להמשיך.
זה מקום מאוד מעניין, כי קודם כל, ועוד פעם, רוצה לעבור את זה
כמה... נעשה אותו כשנביא לפה גם עוד איזה שניים, ואז נשמע את המם ממקור ראשון.
אבל באמת, בתור מי שגם עבר את זה, וגם ראה אצל אחרים, יש כן, לפחות אצלי תמיד היה בסוף כן מקום של אכזבה, כי כשאתה מרים סטארט-אפ, אתה תמיד חושב שאתה תכבוש את העולם. אני אמיתי בסטארט-אפ הראשון שלי, חשבתי שזו תהיה חברה יותר גדולה ממייקרוסופט ווואטאבר, גוגל ביחד. אז קודם כל יש איזה מקום של ויתור, שאתה פתאום צריך לחבק חלק מהחלום.
בוא נקרא לו קבלה.
קבלה,
נכון. קבלה, כי זה המקום הבוגר יותר.
נכון, נכון, לפעמים רק בסוג של שנים, אתה אומר, עשיתי בעצם טוב.
עשיתי משהו טוב, ואני מקבל שזה מה שיכולתי באותה סיטואציה.
ויש גם נקודה אחרת, שפתאום אתה כבר חלק מארגון גדול, שאין לך שליטה עליו, והיו לנו עכשיו כמה אקזיטים, עשינו אגב תפוצה רק השנה, 23-5 אקזיטים, ויש לך פתאום סיטואציה, שלפעמים אתה צריך אולי אפילו לפטר אנשים, כשאומרים לך למעלה תפטר, ואתה לא יכול באמת, אתה פתאום לא הבוס.
וגם לאלמנט הזה יש עוד צעד, שהרבה פעמים כשאנחנו עושים אקזיט או M&A, שרוכשים אותנו וכולי, אנחנו הופכים להיות חלק מקורפורייט, לתקופה מסוימת של שנתיים עד ארבע, נכון, עד שיבשילו לנו כל האופציות בעסקה, ופתאום ניהלנו את עצמנו, ואת כל החברה, ואת כל מה שקורה על פי רוחנו, ופתאום נרכשנו על ידי איזה חברה גדולה, או קונגלורומט, והם מתנהלים אחרת, ו-we have to, כאילו, להתיישר. וזה משבר זהות מאוד מאוד גדול, בטח לאנשים שהיו יזמים, שחופש, שזה חלק מה-DNA שלהם, חופש בחירה, ופתאום יש תכתיבים אחרים, ולפעמים זה תאגידים אמריקאים מאוד מאוד מסודרים, או חברות ביטוח מאוד איזה, או כל מיני חברות כאלה, ויש פה, יש פה סוגיות.
כן.
ולצד הכסף, שוב, אפרופו חזרה אחורה, ואולי בזה תכף ככה נערוז, זה לא הכל, זה איך החוויה הפנימית שלנו בתוך הדבר הזה.
וגם בתוך האירוע הזה גם משתנים, בדרך כלל לרוב האנשים, גם היומיום שלהם משתנה.
וגם השלבים בחיים גם משתנים.
כי פתאום הם פחות נוסעים לחול, או שהם פחות עובדים קשה, הם יותר עם המשפחה, זה אחלה דבר, אבל צריך רגע... בקיצור, זה פאזה מאוד מעניינת, ואני חושב, אבל עוד פעם, אם אתה מנהל גם אותה נכון, כמו כל דבר בחיים, אז באמת, אחר כך אפשר לצאת לדרך לסטארט-אפ הבא מאוד מאוד חזק. אבל עוד פעם, זה החבר'ה שבסוף יחזיקו את התעשייה הזאת עוד הרבה שנים קדימה.
לגמרי, וכן ירבו וכן תרבנה, שנעזור להם ככה לגדול ולהצליח. טוב, קובי, יש לנו עוד מלא חומר לפרק המשך, ואנחנו נשים עכשיו פסיק ככה כדי שזה יתאים לריצה של שעה, נכון? כי הרבה מהיזמים והיזמות אוהבים לרוץ, וגם אתה. דיברנו על מלא דברים, ממש תודה שבאת ככה, יזמים, יזמות שרוצים להכיר את גלילות, להתחבר, איפה הכי קל ככה לייצר קשר נכון?
אז הכי טוב תשלחו לי פשוט אימייל, אני משתדל לענות לכולם, זה KOBI, את gliotcapital.com, מאוד פשוט. כן חשוב לי להגיד עוד פעם, אני חוזר רגע למצב שהמדינה נמצאת בו. אני מאוד מאוד תומך בקטע הזה של להמשיך דלבר no matter what. אני חושב שיש הרבה אנשים שמרגישים לפעמים טיפה לא בנוח. עדת, אנחנו במלחמה ואני דואג לסטארט-אפ שלי, אז אתם ואתן שמריצים חברות, אתם צריכים להבין שבסוף, בסוף, בקצה, הסטארט-אפ שלכם הוא זה שיכול להיות שייתן את הפוש הזה של הכלכלי ובכלל שהמדינה הזאת צריכה. אני אומר לכולם, אם יש לכם שירות מילואים משמעותי וצריכים אתכם שם, אז ברור שזה בא קודם, אבל טק אחד אחר כך לדחוף את העסק שלכם, זה נורא נורא חשוב, זה ציונות אמיתית, אז אם אתם שם, תמשיכו לעשות את זה הכי חזק שאתם יכולים, ואם אתם חושבים להקים חברה, אז למרות שזה נראה עוד פעם שוק כזה ואחר, תמיד זה זמן טוב להקים חברה למי שבאמת רוצה לעשות את זה.
בעצם רק זה עוד מילה, כי אמרת את זה ממש יפה, תיארת אשמה, שהמון אנשים מסתובבים איתה, תחושת אשמה שקשה גם לדבר אותה, לפעמים בכל רם כי לא נעים, מכל מיני סיבות, אבל באמת להחליף את האשמה הזאת במנוע צמיחה. ההבנה שאנחנו כבר היום חייבים לחשוב על היום שאחרי ולייצר את ההמשכיות הכלכלית, ובזה אנחנו טובים, ואת זה אנחנו ממשיך לעשות, וזה הכוח שלנו, ואף פעם אין זמן נכון, נכון?
כן.
אז ולכן אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו חושבים ומרגישים עכשיו.
כן, זאת באמת ציונות המתיידת, כמו שהיו דורות פה שהיו נלחמים בערב ומקימים, עושים חקלאות ביום. היום בעיניי הסיפור הזה של באמת להקים סטארט-אפים, להמשיך לדחוף אותם, זה בעיניי ציונות אמיתית. עוד פעם, כמובן שאם יש לך שירות מילואים, זה בא לפני זה.
ברור, ברור, למי שיכול ובתיעדופים.
לגמרי.
לגמרי. קובי, כיף שבאת, שסוף סוף הצלחנו, ככה לא רק בים, אלא גם כאן. תודה רבה. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. כך אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. ניתן למצוא אותנו בפלטפורמת הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ופודבין. מוזמנים לעשות סאבסקרייב כדי להתעדכן ראשונים על פרקים חדשים. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי בגלי-בלוך-לירן.com ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים ומשקיעים. תודה לגוגל פור סטארט-אפס שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. ואם נהנתם, אני אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא. ביי קובי, תודה.
ביי גלי, תודה. היה כיף.